אני אזכיר לכולנו, לפני שבוע דני נתן מסר מאוד חזק לגבי האיסורים הקשים והסבל שלוו על אדוננו ישוע המשיח לפני ובזמן הצליבה עד שהוא נפח את נפשו. ובאמת הדברים מאוד מאוד קשים, הסבל לא יתואר. מה שהרגשתי להדגיש הערב, שהמוות הנורא של ישוע בצלב הוא לא היה לשווא. אנחנו נדבר עכשיו על התוצאות הנפלאות של ביאתו של ישוע, לידתו בבית לחם ומותו על הצלב עבור מיליוני אנשים בעולם שקיבלו אותו, מאמינים בו, כמובן גם עלינו כולנו. וכדאי להבין שעד שישוע בא לעולם לפני כ-2000 שנה, כפי שאתם רואים כאן בשקופית, היה חושך. חושך היום ונורא. והנה לפתע, העם שהולכים בחושך ראו אור גדול. אלה שיושבים בארץ צל מוות, אור נגע עליהם. ישוע המשיח, אור העולם, הופיע בעולם הזה, כדי לתת לבני אדם ישועת עולמים. אבל ישוע הוא לא רק האור, תשימו לב, ישוע הוא גם הדרך, האמת והחיים. וכפי שאנחנו נראה הערב, מה התוצאות הנפלאות שישוע הביא לכל מי שיאמין בו מבין בני האדם בעולם? אין דרך אחרת, אין אמת אחרת, רק בישוע יש חיים. כפי שכתוב ביוחנן פרק א', החיים היו אור בני האדם. בואו נתקדם קצת. תשימו לב, אני מראה כאן שני סוגים של אנשים, אני חושב שמיד אפשר לראות את ההבדל. תשימו לב, מדובר כאן על שתי דרכים, הדרך הצרה והדרך הרחבה, שישוע מדבר עליהם. הדרך הצרה, כפי שישוע מגלה לנו, זה עצוב מאוד, אבל זאת האמת, מעטים האנשים שהולכים בה. לאן הדרך הזאת מובילה? לחיים, לחיי הנצח. למרבה הצער, רוב האנשים בוחרים ללכת בדרך הרחבה, הדרך הנוחה שמלאת תענוגות והנאות מסוגים שונים. ולאן הדרך הרחבה הזאת מובילה? במילה אחת, לאבדון. אין דרך אחרת. וכמובן שכל אחד יכול לעבור מהדרך האחת לדרך האחרת, זה תלוי ברצון בבחירה שלו. עכשיו רציתי כאן לעשות השוואה הערב הזה בין מה שיש לנו המאמינים בישוע בהשוואה לאנשים בעולם שאין להם את האמונה הזו. וכפי שאתם תראו, אני נגעתי רק בכמה נקודות, כי אם הייתי מרחיב זה לוקח הרבה זמן. ההבדל בין התוצאות של האמונה שלנו בישוע ודרך החיים שלנו לבין דרך חיים של אנשי העולם, זה פשוט דרכים הפוכות, מנוגדות לחלוטין. וכפי שאמרתי, אין דרך ביניים. אז בואו נעשה, נערוך עכשיו השוואה. מה יש לנו שלאנשים בעולם אין בכלל, בכלל אני מדגיש. ונתחיל לעבור על כמה נקודות. נקודה ראשונה, האמת. אמת. מה אפשר להגיד על האמת? שאלה מעניינת. כולנו מבינים שאמת זה דבר חשוב ביותר, לדעת את האמת ולחיות בה. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. אתם זוכרים, היה מישהו ששאל את ישוע, שאלה קטנה, מהי האמת? מישהו זוכר מי זה היה? כל רם? פילטוס. הנציב הרומאי, כשישוע עמד לפניו למשפט, הוא שאל את ישוע, מהי האמת? מה דעתכם? שאלה מעניינת, לא? כמובן. הוא הנציב הרומאי, אדם במעמד מאוד גדול שיכול אפילו לגזור גזר דין מוות. הוא שואל את ישוע, מהי האמת? היה פילטוס. מה ישוע השיב לו, זוכרים? מה הוא הסביר לו? כלום. הוא לא ענה לו. ופילטוס מאוד התפלא שישוע בכלל לא מדבר, שותק. נציב שאל אותו, תגיד לו משהו. והשאלה שאני שואל, למה ישוע לא ענה לו? הרי השאלה הזאת מאוד משמעותית, למה הוא לא ענה לו? מה הסיבה? אתם יודעים? ישוע ידע את הלב שלו. פילטוס בכלל לא התעניין באמת. אנחנו יודעים לפי מה שכתוב לנו בהמשך בברית חדשה, יום יבוא, פילטוס יעמוד לפני ישוע למשפט, וישלם על כך שהוא הסכים לבקשת היהודים לצלוב את ישוע. למרות שהוא רחץ את ידיו בצורה סמלית, זה לא מסיר ממנו את האשמה. לצערי הרב, פילטוס הוא לא היחיד. רוב האנשים לא מתעניינים באמת. אם פעם הייתם עושים משאל קטן, הולכים לרחוב ועוצרים אנשים, שואלים אותם, תהי לי בבקשה, מה דעתך, מה זאת האמת? הייתם שואלים איזה אישה, מהי האמת? מה דעתכם? הייתם מקבלים תשובה אחת אצל כולם? בטוח שלא. מה זה? שאלה לא פשוטה, מה זה האמת? וכדאי לדעת שבעשרות שנים האחרונות, בדור שבאנו חיים, התבססה תפיסה, מה שנקרא פוסט-מודרנית, של עשרות שנים האחרונות, לגבי האמת. והיא מאוד מאוד התפשטה בעולם. מה התפיסה הזאת? שימו לב, אין כזה דבר אמת אחת. לא קיים. כדאי שנבין את זה. זה לא קיים. כמה אנשים מבינים וגם מלמדים את הדור הבא, כל אחד יכול לנהוג ולבחור לפי מה שנראה לו. לחיות את החיים שלו. לפי האמת שלו. כל אחד והאמת שלו. באמת שקצת מפחיד לחשוב על הדבר הזה. לא פלא שהעולם שבו אנחנו חיים נראה כפי שהוא נראה. אין אמת מוחלטת. וכתוב בספר שופטים בסוף, איש הישר בעיניו יעשה, ותראו איך העולם שלנו נראה. תוהו ובוהו. וכאן אנחנו מגיעים אלינו. מה אנחנו המאמינים בישוע, במה אנחנו מאמינים? כל המאמינים בישוע, פשוט מאוד, האמת שלנו בשתי מילים, ישוע המשיח. וכפי שכתב, ראינו בשקופית לפני כן, ישוע הוא הדרך, האמת והחיים. ואנחנו מתעקשים על זה, שישוע ורק הוא האמת, כל יתר הדרכים הם דרכי שקר, אנחנו לא מקבלים אותם. בו יש את האמת וכל האמת. ולמה אני אומר את זה? תשימו לב, אשרינו, חשוב שנעריך את זה, שאנחנו באמת יודעים מהי האמת. זו הרגשה, אנחנו לא מרחפים, לא חיים סתם בחוסר הבנה, חוסר כיוון. יש לנו את האמת חד משמעית, דברי ישוע, העדות של החיים שלו. אבל לא רק לדעת מהי האמת, שזה מאוד חשוב, לחיות אותה. ואשרי, אני אומר, נעריך את העובדה הזאת, שיש לו את האפשרות לדעת ולחיות באמת עם כל התוצאות הנפלאות של חיים באמת. דבר שאין לאנשים בעולם שבו אנחנו חיים. רק לנו המאמינים בישוע. נקודה שנייה, סליחת חטאים. אלה דברים מאוד עקרוניים. ללא סליחת חטאים, אף אדם לא יכול להתקרב אל אלוהים. החטאים זה כמו איזה מחיצה אדירה, חומה, שמפרידה בין בני אדם לבין אלוהים. וכל עוד אדם נשאר עם החטא שלו, הוא לא יכול להתקרב לאלוהים. בלתי אפשרי, כי אלוהים הוא קדוש ללא חטא. שימו לב, כתוב במזמור למבית כבר בזמן דוד המלך, פסוקים 1 ו-2, אשרי נשוי פשע, בשפה פשוטה, אשרי אותו אחד שהפשע ניסה, נלקח ממנו, כסוי חטא, שהחטאים שלו כוסו, כלומר, נסלחו, אשרי אדם כזה. אשרי אדם לא יחשוב אדוני לא אבון. הרי כולם חוטאים, חסרי כבוד אלוהים, אין צדיק בארץ שלא יחטא. כמה אדם יכול להיות מאושר בתנאי שלא יימצא בו חטא? הבעיה שכולנו, כולם חוטאים. עכשיו נושא של החטא מאוד בעייתי, ואני מקווה שכולנו מביאים שהדבר שהכי מפריע לבני אדם ומעיק עליהם זה החטא. הם עושים הכל כדי להתרחק מזה, לחפש דברים אחרים, כל מיני נושאים, תענוגות ועיסוקים שונים, להימנע ממועקת החטא, כי זה קיים, וזה מעיק ומכביד כל הזמן על בן אדם. כל אדם יודע, אני אשם, אני אשם, אני לא בסדר, הוא יודע את זה. והוא לא מצליח לצאת מזה, אבל הוא לא יכול לחפר על החטאים של עצמו. ולכן השאלה הגדולה, איך אפשר לקבל שיחת חטאים? תשאלו יהודים דתיים חרדים, הם יגידו לכם, תעשה מצוות, תעשה מעשים טובים כמה שיותר, כדי שהם יענו בכמות שלהם על החטאים, כדי שאלוהים יסלח, תימצא זכאי לפניו. אבל זה לא נכון. ההתנהגות שלנו לא יכולה להצדיק אותנו. בלתי אפשרי, אנחנו יודעים את זה. אחת האמיתות בדבר אלוהים. הדרך היחידה, היחידה, לקבל סליחת חטאים על ידי אמונה בישוע המשיח, שכמובן מובילה לחיים משיחיים אמיתיים. רק על ידי אמונה בישוע המשיח. ושלא תהיה להבנות, רק לנו, שמאמינים בישוע ועושים את רצונו כמובן, יש לנו סליחת חטאים. ואני גם אומר באופן אישי, כי זה גם קרה לי לפני הרבה שנים, אי אפשר לתאר במילים את התחושה הנפנה שכל מה שעשיתי נסלח לי, הכל 100%. לא רק שישוע סלח, כשאדם שב בתשובה, הוא ממשיך וסולח לנו כל הזמן. וזה מה שכל כך נפלא. זה נותן לנו תחושה פנימית נפלאה. ואנחנו מקבלים לב חדש ורוח חדשה. דבר שאנשים בעולם בכלל לא מבינים ולא מסוגלים לתפוס. אנחנו נעשים בריאה חדשה. והכל בזכות סליחת החטאים. המועקה יורד מאיתנו. איך נעמדו בגיעת הרומים? אין אשמה באלה שבמשיח ישוע שמתהלכים ברוח ולא בבשר. אין בנו אשמה. שימו לב. התוצאות האלה... יש לנו מצפון נקי. אנחנו, כל אחד מאיתנו, יכולים ללכת לישון בלילה כמו תינוקות. אנחנו לא מוטרדים. שום בן אדם לא יכול להאשים אותנו בכלום, וגם אלוהים לא מאשים אותנו. כי חטאינו נסלחים. זאת זכות לא תתואר, ואני מציע לכולנו לא סתם להתרגל לעובדה הזאת, באמת להעריך את החסד הלא יתואר. והכי חשוב, דבר שלא היה בתקופה הישנה, כשישוע מת על הצלב, אנחנו יודעים, הפרוכת נקראה, זאת אותה מחיצה שהפרידה בין המקום הקדוש לקודש הקודשים, והיום כל אחד מאיתנו, בלי לפחד, יכול לגשת בפיתחון מלא, לכיסא אלוהים, למקום הקדוש ביותר ביקום הזה, לנוכחות שלו, ולא רק שלא, בלי פחד, בשמחה, בביטחון, אנחנו נמצאים אחד איתו. באמת, זה דברים שאנשים בתקופה הישנה לא יכולו לדמיין להם. זה קורה היום עם כל אחד מאיתנו. ממש כמו, יותר מהכהנים הגדולים של התקופה הישנה. אשרינו שחטאינו נסלחו וממשיכים להיסלח בחסד ישוע המשיח. הלאה, רוח הקודש. אני מעריך שרוב האנשים החילונים, גם הדתיים, שתשאלו אותם מה זה רוח הקודש, אין להם מושג. הם לא מכירים את הדבר. רוח הקודש זה מושג שמופיע בעיקר בברית החדשה, ואנחנו יודעים שרוח הקודש זה אלוהים בכבודו ועצמו, אלוהים האב, הבן ורוח הקודש. קשה לתאר את התוצאות הנפלאות של נוכחות רוח הקודש בנו. היום אני מרגיש קצת לא בנוח, כי על כל נושא כזה שאפשר לדבר עליו המון, אני מדבר בקצרה רק כמה נקודות. זה פשוט דבר שלא ניתן לתאר במילים, נוכחות רוח הקודש בנו. ואני רוצה להדגיש בקצרה, ישוע מגלה לנו, שמי שנטבל ברוח הקודש, מי שהוא טובל ברוח הקודש, ונשאר נאמן, עד מתי רוח הקודש יישאר בו? לנצח. לנצח. אלוהים, רוח הקודש, יהיה בקרבנו בגוף הרוחני החדש, זה לא משהו רק לעולם הזה, עם כל החשיבות האדירה, זה לנצח. על מה אנחנו מדברים כאן? אתם יודעים, הרבה אנשים מחפשים עורכי דין, מיוחד כאנשים שיש להם הרבה כסף, והם נאשמים, הם מוכנים לשלם המון המון כסף בשביל עורך דין מוצלח כזה, שיצליח להוציא אותם, אולי להקטין את האשמה שלהם. לנו יש מה שנקרא פרקליט, כפי שמופיע בבשורת יוחנן, שעורך דין מושלם. העצה שלו היא מושלמת. ואני גם מציע לכם, בעיקר לפנות לאנשים יועצים עם כל החשיבות, להתרגל לפנות ליועץ הטוב מכולם, רוח הקודש. כל בעיה, להתפלל לבקש את ההדרכה שלו. וכשאנחנו לא יודעים איך וכיצד לפעול, לבקש הוא ילמד אותנו. אני מזכיר לכולנו, בראשונה ליוחנן, כתוב שיש לנו את המשחה. משחה זה אחד הכינויים של רוח הקודש. ואנחנו לא צריכים אף אחד שילמד אותנו. פשוט להתפלל לבקש את הדרכת רוח הקודש בכל דבר. לא פעם יש דברים שבאמת מאוד מטרידים אותנו. ואנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם, לבקש, לקבל את ההדרכה. והוא מדריך ומכוון בצורה מושלמת שאנחנו קשובים לרצונו, לא נעשה טעויות. למי יש את זה? רק לנו מאמינים. הוא נותן לנו יכולת על טבעית. אנחנו מדגישים את הדבר הזה. זה הרבה מעבר ליכולת האנושית שלנו. מה שכה גבורה, כתוב עוז ממרום, הכוח לנצח את העולם. העולם הזה עם השטן שהוא מלך העולם, עם כל הפיתויים וכל הניסיונות שלו, למשוך אותנו, הוא לא מצליח. למה? רוח הקודש נותן לנו את הכוח לעמוד מולו, לא להתפתות. ורוח הקודש נותן לנו את היכולת העל-טבעית להילחם בחטא, בטבע החוטא שלנו, ולנצח אותו. אנחנו ביותר לא עבדים של החטא, לא. אנחנו בני חורין בחסד פעולת רוח הקודש. לגבי ביטחון הישועה, כשאנחנו לא פעם מזכירים, רק אדם שנטבל ברוח הקודש, יכול להיות שיהיה לו את הביטחון האמיתי שהוא לא שם, שלא תנער לו. אז יש כאלה חושבים, הנה כתוב פסוק פה, פסוק שם, זה לא עוזר. אני אומר לכם, זה לא עוזר. אם זה לא בתוכך, אין לך את זה. אני מדגיש שהייתי ילד ונער, שמעתי המון המון הדבר הזה, ולא הבנתי כלום עד שזה קרה לי. ואחרי שנתבלתי ברוח הקודש, אף אחד לא צריך להסביר לי מה זאת אומרת. ידעתי ואני יודע את זה כמעט 50 שנה. ביטחון שאי אפשר לתאר אותו. אנחנו יכולים להעיד, לדבר עם אנשים, לא לחשוש, לא לפחד. למה? יש לנו את הגבורה הבלתי רגילה הזאת. פולוס הוא גם דוגמה יוצאת מן הכלל לאומץ הלא אנושי שהיה לו לדבר, לבשר בגבורה אדירה. אנחנו לא פעם בקשיים, צרות, כפי שזכרנו לפני זמן לא רב, רוח הקודש, יותר טוב מכל בן אדם, מעודד אותנו בשעות הקשות, ויש לא פעם דברים, מצבים כאלה, מנחם אותנו ומחזק אותנו. בצורה אל טבעית, אנשים בעולם אין להם את זה. והדבר הכי חשוב, הוא מעניק לנו שמחה ושלום ברוח הקודש. אני מזכיר לכולם, שמחה ושלום אלה פירות של רוח הקודש, וכמובן שעם הזמן, ככל שאנחנו גדלים, אמורים להיות לנו יותר שמחה ושלום, שבני אדם הלא מאמינים, הייתי אומר, רק יכולים לחלום עליהם. יש לנו אוצר אמיתי נפלא, שנקרא רוח הקודש. כמה להעריך את זה. אני עובר לשלב הבא, שוב הבטחה שניתנת רק לנו, המאמינים בישוע. אני לא מצטט הרבה פסוקים היום, אתם מכירים את זה, למדנו באיגרת על הרומים, כל הדברים פועלים לטובת אלה שאוהבים את אלוהים. הכל פועל לטובה. דיברנו על זה הרבה, אני ארבי קצרה. בכתבי הקודש יש הרבה אמיתות. אחת האמיתות החשובות ביותר שבנויות על הצדקה של אלוהים, שכל איש, כל בן אדם, לא משנה מזה, יקבל כדרכיו כפרי מעלליו. כל אחד יקבל מה שמגיע לו. אין מסור פנים. ואם גם אדם רוחני חוטא, הוא יענש. אין מסור פנים. וכל אחד מקבל מה שמגיע לו. אנחנו שמאמינים באלוהים, בישוע, מה התוצאה? מה אנחנו מקבלים? אלוהים דואג שכל הדברים יפעלו עבורנו לטובה. עכשיו, שלא תהיה הבנה. האם בחיים שלנו יכולים להיות גם דברים רעים? מה דעתכם? יכולים להיות? כן או לא? רעים, קשים זה גם רעים. יכול להיות. תראו לכם שמישהו מאיתנו חולה במחלה קשה, הוא נפגע בתאונת דרכים קשה, והוא שוכב והולך למות. מה זה דבר טוב? מה זה דבר רע מאוד? הוא לא יכול לזוז. מנוטרל לגמרי. או מי שרואה את הבית שלו עולה באש. זה דבר טוב? הכל הולך, הכל לא נשאר כלום, הכל נשרט. ברור שיש דברים רעים מאוד, אבל מה הסוד? וזה מה שיפה. אלוהים משתמש גם בדברים הרעים האלה, כשהם בפני עצמם, כדי להשתמש בהם בצורה מדהימה לפעול לטובה. זה מה שמדהים. עבור אנשים בעולם זה לא כך. כשיש באים דברים רעים בחיים שלהם, הם לא פעם נשברים, הם מתמוטים, מאבדים ייאוש. יש לצערנו אנשים שמתאבדים. ולכן אנו קוראים גם בישעיהו ג' 11, אוי לרשע רע. שאדם שעושה את הרע ביני אלוהים, שלא יחשוב שיהיה לו טוב, הוא יענש כגמול ידיו יעשה לו. הוא יקבל את העונש מאלוהים. אם אנחנו משתדלים לעשות הטוב, אלוהים פועל עבורנו. אדם שמקפיד לעשות את הרע, בוחר בה, הוא יענש. ואוי ואבוי למי שנופל לידם של אלוהים. וכמו שאמרתי, כמו הדוגמה של יוסף, היא דוגמה לדעתי יוצאת מהכלל, כשיוסף אמר לבני המשפחה של האחים שלו, שמכרו אותו למצרים בתור עבד, מה זה דבר טוב? מה דבר יותר נורא מזה? אתם חשבתם להם רעה, ואלוהים חשבה לטובה. אלוהים השתמש ברע שהם עשו, כדי לקדם את יוסף להיות המשנה לפרעה מלך מצרים. הרי זה לא יתואר. הרעה הנורא הזאת הפכה לטובה בלתי רגילה. זה הגדולה של אנשי אלוהים. ממש ככה. ולכן אנחנו אומרים, הכל בסופו של דבר פועל לטובה. לפעמים צריך לחכות זמן, אני מסכים. לא תמיד רואים את זה מיד, אני מסכים. אבל זאת היא בעיניי אקסיומה מוחלטת. מוחלטת. דבר נוסף שכדאי לזכור, וזה מאוד מעודד, אלוהים לא מנסה אף אחד מאיתנו מעבר ליכולתנו. הוא יודע מה כל אחד יכול לעשות. וברור לי שככל שמאמין יותר מנוסה, יותר נבנה וחזק, אלוהים יכול לנסות אותו בניסיון קשה יותר, הוא יודע שהוא יעמוד בזה. אנשים בעולם מגיעים למצבים בלתי אפשריים, שהם לא מסוגלים ללמוד והם מתמוטטים, במובנים שונים, גם כלכלית, משפחתית, כספית, מה שאתם רוצים, הם נשברים. אצלנו זה לא כך. איזה ביטחון. והכי חשוב בהקשר לכך, צריך שלכל אחד מאיתנו יהיה את הביטחון המלא. אני מדבר על ביטחון של 100%, ללא ספקות. כל עוד אנחנו משתדלים לעשות את חלקנו, ללכת בדרך הצרה והמוצקה, אנחנו יכולים לבטוח באלוהים בצורה מוחלטת, שהוא שהתחיל בנו את הפעולה של הישוע, הוא ישלים אותה. זה בכלל לא מטריד אותי, אני חייב להגיד לכם. מה שמעסיק אותי, לוודא שאני עם שתי רגליים יום יום בדרך הנכונה. פעולת הישועה תושלם יום אחד, בוודאות מוחלטת, כי אלוהים מבטיח לנו את זה. דבר נוסף, צורת החיים שלנו היא לא קיימת בעולם שבו אנחנו חיים. היא לא קיימת. שלא תהיה להבנות, גם ברור שאנשים בעולם אין להם את רוח הקודש כפי שיש לנו. אני אדבר על חיים קדושים וטהורים, ורק להבנתי כמובן, רק מי שנטבל ברוח הקודש, מסוגל לחיות ברמה הזאת. זאת הרמה הכי גבוהה. אלוהים אומר כבר בתורה לבני עם ישראל, קדושים תהיו כי קדוש אני. מי שרוצה להתקרב לאלוהים הקדוש, הוא חייב להיות קדוש. מה זה קדוש נפרד מהחטא? כמה שרק בגבורת רוח הקודש. עכשיו תשימו לב. את בני האדם בעולם הזה אפשר לחלק לקבוצות שונות לפי כלי מידה שונים. אני בחרתי כאן לפי כלי מידה מסוים. שתי קבוצות. יש אנשים קדושים, אלה המאמינים בישוע, המאמינים אמיתיים כמובן, ולצערי כל היתר הם אנשים טמאים, חיים בטומאת החטא. שוב, אני לא מכיר קבוצה נוספת, אין. או קדוש או טמא. עכשיו תשימו לב, כשמדובר על קדושה, אמרתי, זה חיים נקיים וטהורים, רחוקים מחטא. מעניין שבברית החדשה, אני אראה לכם שני פסוקים, הקדושה היא מנוגדת לזנות. אומר פולס לתסלוניקים, בראשונה תסלוניקים ד' 3, רצה להם היא הקדושה שלכם, באיזה מובן, שתתרחקו מן הזנות. וברור לכולנו שהזנות מתמת את בני האדם. אני קראתי רק אתמול קצת דברים שהיה לי מאוד קשה לקרוא על הרבה ישראלים שהחליטו עכשיו לסור, איך קוראים לזה, לדובאי. תאמין לי, חשכו עיני, יש שם הזנות נוראית. הולכים שם להיפגש עם זנות. ישראלים בשנות ה-20 לחיים, מה אתם עושים? מתמאים את עצמם. למה אתם מגיעים לשם? הורס את החיים שלהם. הם לא רואים זה בעיה. רוצים לעשות חיים, מה שנקרא. והולכים ושוקעים בביצת הטומאה. אלוהים רוצה שאנחנו נחיה חיים קדושים, רחוקים מאוד מהזנות. ואני אזכיר לכם מה שכתוב גם בברית חדשה, לפני שנעבור לאפסים ה-3, פולוס נותן עצה מאוד פשוטה, נוסו מן הזנות. עלינו להתרחק מחטאי מין לכל צורותיהם, לגמרי, לברוח מהם, בכלל לא להתקרב לדברים האלה. והוא אומר כאן כל כך יפה, אני קורא את הפסוק הזה, שפולוס כותב לאפסים בפרק ה' פסוק 3. זנות וכל תאומה, לא רק זנות, כל תאומה, בל ייזכר ביניכם, זה לא אמור להיות קיים בנו, בכלל לא. כאשר נעבה לקדושים, אנחנו נקראים קדושים, ותשימו לב שבתנך, אם תבדקו, אני בדקתי את זה, כמעט אין שום מקרה על אנשים שנקראים קדושים בתנך. תשימו לב. כמעט בשום מקום זה לא מוזכר. כתוב על צדיקים, נכון. בברית החדשה, אחד הכינויים הנפוצים של המאמינים בישוע זה הקדושים. הוא מופיע בהמון מקומות, אולי 15-20 מקומות, לא זוכר. זה אחד השמות שלנו. ולכן אני אומר לנו כולנו, אחד ההבדלים הכי גדולים בינינו, במיוחד אצל הצעירים והצעירות, שחשופים לפיתויים מאוד קשים במציאות שלנו היום, זה מה שנקרא התוהר המיני, קדושה ותוהר. ואני אומר לכם, זאת היא עדות מאוד מאוד חזקה, שאנחנו חיים באמת. לפי הבנתי, בלי גבורת רוח הקודש, בן אדם בכוחות עצמו, הוא לא יחזיק מעמד. במוקדם או ברוחה הוא ייפול, או שהיא תיפול. זה דבר קשה מאוד במציאות היום, שזה נמצא בכל מקום, צריך לברוח מזה. אבל תשימו לב, לחיות חיים קדושים, לא להתקרב לכל התחום הזה, לברוח ממנו כמה שיותר. כמו שבורחים מהמוות. לא יודע אם שמתם לב, פסוק אחרון בכתבי הקודש, בסוף הברית חדשה, אתם זוכרים על מי מדובר שם נקרא, מי שזוכר? האחרון, אני אקרא לכם אותו, אומר שם יוחנן שכותב את החזון יוחנן, חסד אדוננו ישוע משיח עם כולכם, עם מי? הקדושים. הפסוק האחרון, המילה האחרונה, אנחנו הקדושים. ואני מזכיר לכולנו מה שכתוב בגט העברים, בלי קדושה לא יראה איש את האדון. התנאי לראות את ישוע, להיפגש איתו, הוא לחיות חיים קדושים. להמשיך ולהתמיד גם לפני הנישואים, גם אחרי הנישואים, לחיות חיים קדושים לפני אלוהים. תודה לאל על היכולת שהאדון נותן לנו בגבורת רוח הקודש. נקודה נוספת, לפי הבנתי, אין משפחות יותר מבורכות, אין, מאשר משפחות של מאמינים. שוב, אני חוזר, אני מדבר על מאמינים אמיתיים, לא כאלה שמעמידים פנים, מאמינים אמיתיים. המשפחה שלהם היא משפחה מבורכת. ואני לא צריך להגיד לכם, כולנו חיים בעולם, שומעים חדשות, היום גם בארץ שלנו, בהרבה מקומות בעולם, יש המון המון משפחות עם בעיות, ומשפחות הולכות ומתפרקות, הגירושים עולים, אתם יודעים את זה. המציאות מאוד בעייתית, מאוד בעייתית. אנחנו, לשם שינוי, אצלנו משפחה של מאמינים אמורה להיות משפחה מלאת אור. שימו לב, עדיפות שלנו, כהורים מאמינים, חד סדרי עדיפויות, לבנות משפחה יציבה, משפחה בריאה, שמגיעה כבוד אליה. למה? בעולם, מה קורה? דברים אחרים לגמרי. הבעל מחפש את הקריירה והקידום שלו. האישה מחפשת להגשים את עצמה. בהרבה מקרים הילדים מוזנחים. ככה אפשר לבנות משפחה? אצלנו לא. אנחנו מוכנים לוותר על הרבה דברים שהעולם מציע, אבל ראשית כל, לבנות את המשפחה. ואני אומר לכם, כאחד שבנה משפחה, הציג כבר ילדים גדולים, זו במיוחד בימינו עכשיו, האתגר הוא מאוד לא פשוט, ואני מדגיש, כמו שאנחנו אומרים תמיד, בלי עזרת האדון, זה בלתי אפשרי, זה בלתי אפשרי. ואני חושב שאחת העדויות הכי חזקות שלנו, שאנחנו מעידים שאנחנו מאמינים בישוע, זה המשפחה שלנו. שהשכנים לידינו, הם אף פעם לא שומעים אותנו צועקים, אף פעם, אין כזה דבר. מה זה המשפחה הזאת? ההורים אמורים להיות דוגמה לילדים שלהם. ולדבר זה לא חוכמה. אבל שהורים באמת חיים כמו שצריך, מתנהגים יפה אחד לשני, הילדים מחקים אותם. ואם ההורים חיים, חיים נכונים, הילדים לומדים מהם וחיים גם את החיים, לכך הם גדלים. זה עדות בלתי רגילה, ברכה עצומה. כמה חשוב שבמשפחה תהיה אהבה, שכל כך חסירה היום במשפחות בעולם, אהבת אמת בין בעל ובין אישה, שבאמת אוהבים אחד את השני, ומתנהגים באהבה ועושים הכל באהבה, ובין ההורים ובין הילדים. מה יותר חשוב מזה? מה יחסים טובה, בריאה, יציבה, חזקה? דבר נפלא, נפלא. והייתי אומר ככה, ילדים, ילדים שגדלים משפחה מאמינה, אני חוזר, בריאה, יציבה, אמורים להיות ילדים מחונכים באמת, וילדים ממושמעים באמת. ואני מצא לכולנו, אל תסתמכו, שמערכת החינוך, בתי הספר והגנים יחנכו את הילדים. אל תסמכו את זה, כי אחד שהיה 40 שנה במערכת הזו, לא כדאי. ההורים צריכים לעשות את זה. זה האחריות שלהם. ובוא נאמר, כשאנחנו רואים משפחה מאמינה, תחשבו רגע אחד, משתדלים כל ערב, אני מדגיש, לעזור הכל, את השיעורים, את המבחנים, את העבודות וכל דברים, להתאסף כמשפחה. איך שאתם רואים בתמונה למעלה, בצד שמאל שם, אתם רואים, לפתוח את דבר אלוהים, ללמד את הילדים, מקטנותם, את דרך אלוהים, את האמת, מה כן, מה לא. אתם מכירים משפחות בעולם שעושים דבר כזה, אז זה לא קיים. גם אצל הדתיים הם לא עושים את זה. יום שישי בערב, מה אנחנו עושים? מתאספים, באים לאספה. והילדים נותנים להם תוכן רוחני אמיתי. אז הם לא הולכים לפאבים וכל מיני מועדונים וכל הדברים, הם לא נמשכים לדברים של העולם. תודה לאלה במסגרת, מוגנת, נפלאה. הם חיים במציאות אחרת לגמרי. ואני אומר לכם, מתוך ניסיוני, לא פעם המורים בבתי הספר, הם לא מפסיקים לשבח את הילדים שלנו. הילדים בלתי רגילים. צריכים עזרה, הם הראשונים לעזור. הפעם אתה לא שומע מהם כללה מהפה, אף פעם אתה לא שומע אותם שהם מלגלגים או צוחקים על מישהו, לא חייב. באמת מיוחדים. אני אומר, העדות שלנו כמשפחה היא בלתי רגילה. אנחנו חיים באמת, כן. הלאה. לא רק משפחה, קהילה, יש לנו שתי משפחות. המשפחה הגרעינית, הורים, ילדים, ויש לנו משפחה גדולה יותר, זאת הקהילה. ורצון אלוהים, כפי שאנחנו רואים לפי הברית חדשה, שתהיינה קהילות, כמובן, וכל מאמין ומאמינה אמור להשתייך לקהילה. אלוהים שברא אותנו, אומר בבראשית, אומר את זה לאדם, לא טוב להיות האדם לבדו. אלוהים ברא בני אדם כיצורים חברתיים שצריכים חברה. ואם אתם עוקבים קצת מה קורה עכשיו בתקופת הקורונה, אחד הדברים הכי הכי קשים לקשישים, סקנים שסגורים בבתים שלהם, זה הבדידות. הורגת אותם. הם לבד. אין מי שיעזור להם. טוב שיצא טלפון ולהתקשר קצת. אבל הבדידות, גם לא פעם צעירים, נערים, נערות, נורא קשה להם. מתגעגעים לחזור לבית ספר ביוחד בגלל החברים והחברות שלהם, פחות בגלל הלימודים, אבל להיות בחברה. ולנו, תודה לאל, יש את הזכות שיש לנו את החברה הטובה ביותר, ושלא תן לי הבנות. כיוון שאני גם מכיר טוב את החיים, אני לא מכיר ולא נתקעת בשום קבוצת אנשים, אני אקרא חברה, יותר איכותית מחברה של קהילה. אני לא מכיר, ולא יכול להיות. אני אומר לכולנו, זאת זכות בלתי רגילה להעריך את זה, להיות חלק מקהילה. מאמין, מאמינה שהם לא חלק מקהילה, הם לא נמצאים במקום הנכון, בכל המובנים ולא ארחיב. למה זה כל כך חשוב עבורנו? תראו, המונח אחים וחיות, אסור שיהיה סיסמה. סתם איזה מונח יפה כזה, מרשים. אנחנו באמת נקראים אחים ואחיות. אז כמו שבמשפחה יש אחים ואחיות, משפחה גרעינית בבשר, אנחנו אמורים להיות אחים ואחיות אמיתיים, שדואגים, עוזרים אחד לשני. ולא כמו בעולם, שהכל נעשה מתוך אינטרסים. לא אם הם עושים משהו למישהו, כדי לקבל טובת הנאה בחזרה. זה בני אדם, זאת עובדה. אנחנו פועלים לא כדי לקבל גמול מבני אדם, ממש לא. אנחנו עושים את זה באהבת אמת, כדי לעזור לאחים ואחיות כל מה שצריך. ובמקרים רבים, הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה להתפלל, בוא ניקח את אלנה, מה אנחנו יכולים לעזור להם? איפה היא, איפה אנחנו, בבולגריה, אנחנו פה? אנחנו מתפלים עבורה יום יום, עבור פנצ'ה, ואני בטוח בכל ליבי שאלוהים נותן ברכה וחסד. ושאנחנו רבים מתפללים, אלוהים שומע את תפילותינו. זה דבר אדיר. כל צורך אמיתי בקהילה, מכל סוג שהוא, מיד מוכנים להיענות. לא כמו בעולם שיש כל כך בפילוגים, וכל כך במתחים, ורחילות, ומה לא. אצלנו לא. אמורה להיות אחדות אמיתית באמונה בישוע המשיח, נוכחות רוח הקודש. אנחנו, כל אחד, יש לנו זכות גם לקבל וגם לתת. לא פעם שאח או אחות עובר תקופה קשה, כמה נפלא לעודד, לחזק, אחים ואחיות ביחד, לבנות אחד את השני, זה כתוב בברית חדשה כמובן, זאת ברכה לא תתואר. למאשרנו שאנחנו חלק מקהילה, אני אומר לכולנו, להעריך את הזכות הגדולה הזאת, להיות אחים ואחיות במשיח. ואני אגיע לנקודה האחרונה, הנקודה הזאת היא האחרונה, היא מעבר לכל הדברים שאמרתי. בכלל בלי להשוות. כל הדברים שאמרתי עד עכשיו הם עבורנו בעולם הזה, חוץ מנוכחות רוח הקודש שתישאר לנצח. לנו יש את ההבטחה הגדולה מכל. ואני לא פעם מדגיש את זה במיוחד לאחים וחיות זקנים. כשאני חושב ללנה, היא עברה כבר מזמן את גיל 90, זה לא סוד, מאוד קשה לה, מאוד קשה לה, ואני הבנתי שהיא כבר מצפה לפגוש את ישוע. כשאדם עובר סבל קשה, כאבים קשים, כבר הוא באמת מעדיף לסיים את זה, לפגוש את ישוע. איזה נחמה, איזה תקווה. אנשים בעולם שנמצאים באחרית ימיהם, יש להם תקווה? כלום. חושך בעיניים. המוות. ולפי הכתובים, מצפה להם לצרנו הרב, אבדון נצחי באש גיהנום. איזה הבדל יותר גדול מזה? לנו מובטחים חיי הנצח. אני הולך בשמחה קדימה, כל יום שמקרב אותי לנקודת הסיום עוד יותר משמח אותי, לקבל את כתר החיים שלהם, וישוע הבטיחו לנו. איזה שאלה? הבטחת חיי הנצח. אנחנו נהיה שמה עם אלוהים, המלאכים הקדושים, עם כל המאמינים שנקראים קדושים. איזה חברה, חברה שמימית. אני איכם, אני מנסה מאוד בזהירות לא לנסות להרחיב, כי זה מעבר לדמיון הכי גדול שלנו. כתוב, עין לא ראתה, אוזן לא שמע, מה שלאים לכם. מעבר לבינתנו. המעט שאנו מנסים לתפור זה, זה בלתי נתפס, המעט. להיות עם מי? תחשבו איזה חברה. בעולם הזה כמה קשה לנו. אנחנו מתמודדים יום יום עם הרוע, עם החטא, דברים איומים שקורים. לא יהיה שם דבר כזה. אני מזכיר לכם, חזון יוחנן הוא רומז לנו, יותר אף אחד לא יבכה שם. אני לא יודע אם במלכות הם יבכה דמעות של שמחה, אני לא יודע. בטח לא של עצב, זה בטוח. יסיר דמעה. לא יש שם מוות. המוות עבור בני אדם זה המכה הקשה ביותר, הפרידה הקשה ביותר, שאנשים לא משתחרים ממנו. לא יש שם מוות. חיים לנצח. לא יהיה אבל, זעקה, הלכו תראו מה כל פעמים בלוויות, אנשים שבורים לגמרי, לא יהיו כאלה מחזות, זה לא יהיה קיים, איך הוא אומר, לא יהיה שום כאב, שום סבל. עכשיו עלינו שכל המלחמים בדברים שמקיפים אותנו, תאוות העולם, נלחמים בעצמנו, תאוותינו עוד זה ייגמר, יותר לא תהיה מלחמה, לא יהיה חטא, תהיה שם מנוחה נצחית, שאנחנו לא מסוגלים לתפוס אותה בשמיים, בירושלים החדשה. מה אומר באיגרת של פטרוס? את ישוע, דבר על ישוע. כל החיים שלנו, אנחנו אוהבים אותו, מודים לו, מעלים את שמו, אנחנו לא רואים אותו מהעיניים. אף אחד מאיתנו לא רואה את ישוע פנים אל פנים. אנחנו מאמינים בו, בלא ראות אותו. הרבה אנשים צוחקים, מה אתם מעין? דבר שאתם לא רואים, כן, אנחנו מראינים בכל ליפנו. הוא קיים, הוא יושב, יושב כיסא אב. יבוא יום, תראו בסוף חזר נוחה, אנחנו נראה את ישוע, את אלוהים, פנים אל פנים. צריכים מה אלוהים אמר למשה, לא יראני האדם וחי. משה עכשיו, בחיים האלה, אין לו את הזכות פעם אחת לראות את פני אלוהים, פנים אל פנים, שמה אנחנו לא נפסיק. אנחנו נהיה בנוכחות שלו, נראה אותו, את אלוהים, האב, הבן, רוח הקודש. שמחה מפוארה, עצומה, מספר. גם ביטוי שמתאר קצת את התחושה הבלתי נתפסת. פולוס גם, אני אסיים בזה, ואני מזכיר לכולנו, אף אחד מאיתנו בעולם הזה לא מתקרב לסבל שפולוס עבר. אני מזכיר לכולנו, לקבל פרופורציה. אף אחד לא. ומה פולוס שווה? דברים מאוד קשים. מה הוא אומר? הלחץ שלנו הוא קל, כך הוא קורא לזה. הוא לרגע, הוא זמני, הוא קצר וחולף. הוא יביא לנו כבוד אלוהים גדול ורב עד עמו. הלוואי אני אומר שאנחנו כולנו, כל מי ששומע את הדברים, כל המאמינים האמיתיים, להמשיך שיום אחד בחסד אלוהים ניפגש בירושלים החדשה לעולמי עד. אמן.